שלום, והיום יש לנו בעל המשמעות שליח חב"ד, הרב יוסף יצחק דיפנבון, שליח חב"ד בסן דייגו. אחרי שהייתי שם שבת, במהלך הביקור שלי בלוס אנג'לס במהלך הקיץ האחרון, חשבתי שנכון יהיה לראיין את שליח חב"ד המקומי, שמוביל גישה מאוד מעניינת בקהילה שלו, וגם בכלל קצת לספר לנו על מפעל השלוחים הגדול והחשוב שהרבי מלובביץ' הקים, אבל לא הרבה מכירים אותו ואת האידיאולוגיה ואת הפילוסופיה הפוליטית שעומדת מאחוריו. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום יוסף.
שלום וברכה.
אז ככה אנחנו מדברים במוצאי שבת, והייתה לי שבת מדהימה אצלכם, ובעקבותיה חשבתי שיהיה מאוד מעניין לדבר על המפעל הזה של השליחות של חב"ד באופן כללי, וגם על מה שאתם עושים פה בסן דייגו, ככה באופן יותר פרטי. אז הייתי שמח לשאול איך הכל התחיל, כל המפעל הזה, שבו נשלחים שליחי חב"ד לכל העולם, עד כדי כך שיש כבר את הבדיחה, שכשיגלו את מאדים, יגלו שהיה שם חב"ד קודם.
יפה, כולם מכירים כבר חב"ד הרבה שנים, זה דבר שהרבי מלובביץ' התחיל בכל העולם, וכשהתחתנתי, אשתי הייתה מסן דייגו, והם חיפשו, אתה יודע, עוד מקום פה לפתוח בית חב"ד.
מי זה הם? זאת אומרת, כאילו, המפעל הזה קצת לא ברור מי מוביל אותו.
השלוחים שהיו פה מקודם, פה בסן דייגו, כאילו סן דייגו זה עיר השמיני בגודל בארץ הברית, ויש פה ברוך השם הרבה הרבה יהודים, וחיפשו עוד מקום לפתוח בית חב"ד, וברוך השם אנחנו פתחנו לפני 14 שנה, ומאז ברוך השם גדלנו עד שהיית פה בשבת, וכנראה נהנית מאוד.
כן, אבל איך המפעל הזה באופן כללי התחיל? זאת אומרת, כשהרבי האחרון של חב"ד נכנס לכהונתו, כאדמו"ר, היה מפעל שליחות, היו שליחי חב"ד?
דווקא כן, זה, זה היה דבר שהתחיל מהרבי הקודם, ששלח כמה אנשים לכמה מדינות, במיוחד טוניסיה למשל, ועוד מקומות שהוא שלח שליחים שם, לפתוח או לעזור, באמת זה היה לעזור שם את הקהילה היהודית, וזה דבר שהרבי עשה מזה מבצע לשלוח אנשים בכל מקום בעולם, כמו שומעים באנגלית, no Jew will be left behind.
ומה המטרה של המפעל הזה?
רק להביא אנשים, לקרב יהודים, להבין שבשמיים, כל מיני דברים ודרכים איך לעשות את זה. יש אנשים שיש להם את הבתי חב"ד שלהם במקומות שיש כבר שם המון יהודים, ויש גם שליחים באמת בכל רח וטבל שבכלל לא נמצא, בן אדם נורמלי לא רוצה לגור בו, אבל יש שם קהילה ומנסים לסדר שיהיה באמת משהו של יהדות בשביל כל יהודי בעולם. לא משנה איך הוא נראה ואיך מה הוא לובש ומה הוא זה, העיקר שהוא יהודי, לעזור לו קצת.
ולמה אתם משלחים, נגיד, שליחים למקומות באמת שכוחי אל שאין בהם יהודים? נגיד כמו מקומות כלשהם בהודו או מקומות כלשהם בתאילנד?
הודו זה דבר מאוד מאוד מעניין, בגלל דווקא שם יש המון המון ישראלים, לא יודע לפעמים אם היית שם או לא, אבל...
ניכר מהשאלה שלא הייתי.
כן, וזה דווקא, לא יודע, אני חושב כבר היום, זה שליחות מאוד מאוד חשוב, אבל למה כאילו, בגלל, אני חושב שכל יהודי הוא מאוד חשוב, ואם יש שם קהילה, ואם שם יהודים שמגיעים, you have to reach them, להגיע אליהם.
למה לפי דעתך רק חב"ד עושים את המפעל הזה? זאת אומרת, אם יש... איזושהי תפיסה של היהדות, שהיהדות היא די דומה בין חב"ד לבין בלז, לבין ליטאים, לבין דתיים לאומיים. זאת אומרת, איך זה שיש את המפעל הזה רק בחסידות חב"ד? מה כל כך מיוחד בחסידות שגורם לה, במקום להתכנס פנימה ולהגביע את החומות, כמו ששאר הזרמים החרדים עושים, דווקא להיות מאוד פתוחים ולא לפחד מהעולם שבחוץ?
So, זה דבר, אני חושב בקטע של חסידות, בגדול, ובחסידות חב"ד במיוחד. בחסידות גדול, חסידות לא מלמד אותנו להיות איבריג גבן, אומרים את זה ביידיש, איבריג גבן. זה הקטע של להיות שם בשביל כל יהודי. אתה צריך לחשוב על כל יהודי. אז אתה לא חושב על עצמך, אתה חושב על היהודי השני. וזה מה שחסידות מלמד אותנו. חסידות חב"ד, אנחנו, הנה, יש לנו רבי, והרבי, הנה, לימד אתנו 40 שנה של הנשיאות שלו, שכל החיים שאנחנו פה על, על האדמה, זה בגלל יהודי צריך לעשות טובה בשביל יהודי אחר, בגשמיות וברוכניות. זה כל המטרה שלו, כל החיים שלו, הוא לא עושה סתם עוד חסידים ועוד חסידים ועוד חסידים, הוא עושה אנשים שהוא, you know, רב פה, you should be leaders, you should be אנשים ש, you know, מנהגים את ה, כאילו, לא סתם עוד חסידים ועוד חסידים. ולמה הוא עשה את זה? הוא נתן את האחריות לכל בן אדם שהוא אחראי על אנשים מסביב. זאת אומרת, לא להגיד, לא ללכת ליהודי ולהגיד לו, אתה לא עושה את זה לא נכון, או אתה עושה את זה לא נכון, או זה לא נכון. הנה, אצל היהודים, אנחנו, יש לנו ב-DNA שלנו, we're very very judgmental. כן, אנחנו חושבים, כן, על, 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 על אנשים, אבל החסידות מלמד אותנו לא להיות ככה. אתה, אתה, זה, הנה, אתה יכול achieve so much more אם אתה שם את היד מעל הכתפיים של החבר ולדבר אותו ולתפעד איתו וככה אתה יכול להשפיע הרבה יותר, וזה דבר מיוחד אצל חב"ד. ואתה רואה, יש עוד חסידיות, לאט לאט הם מבינים מה קורה ועושים את זה. למשל רבי היה הראשון שעשה קטע של נשק, לתת נרות שבת קודש לכולם ברחוב ולתת, וזה עכשיו אני רואה, אני קורא אצל חסידי גור עושים את זה הרבה. יש דברים קטעים שעוד חסידים, you know, they're picking up. אבל אני חושב שזה היום, בגלל המצב של העולם ושל הילדים, הקטע של היהדות הזאת, שאתה יכול לחבב את השני, לא להגיד לו מה שאתה עושה, זה לא נכון, אבל בהפוך, להיות, you know, להיות לו בשביל, להיות שם בשבילו, זה דבר שמדבר הרבה, במיוחד אצל הצעירים. You know, במיוחד היום, הצעירים, יש להם הרבה שאלות בחיים, אצל, you know, על אם יש אלוקים בעולם וכל מיני דברים כאלה, והם מאוד מאוד, you know, embrace את הקטע של, you know, להיות יהודי חם בלב יותר טוב מהיהודים שאומר לו, זה אתה לא יכול לעשות, זה אתה לא יכול לעשות. זה מאוד מאוד חשוב.
כן, אבל בכל זאת אנחנו רואים את העולם החרדי או אפילו העולם הדתי-לאומי, בדרך כלל הדרך להגן על ילדים היא להגביע את החומות, להגביע את הריחוק בין העולם הדתי לעולם שבחוץ. ואילו חב"ד נפתחים ולא מפחדים מהעולם בחוץ, וחיים במקומות הכי קשים גם מבחינה רוחנית. זאת אומרת, יש חסידי חב"ד שנפגשתי איתם שברמת אביב ג' שלכאורה זה מקום שהוא הכי קשה מבחינה רוחנית, בדרך כלל עדיף לחיות בשכונה סגורה וככה לשמור על הילדים שלך שלא ייצאו אוף את הדרך, שלא יחזרו בשאלה.
אני לא אומר, אני לא רוצה להגיד שהדרך שרובם של היהודים עושים היום זה דרך לא טוב. אני לא, זה הם עושים מה שהם חושבים שיותר טוב של ילדיהם וכל מיני דברים כאלה. זה גם חשוב. אבל, you know, הקטע כמו שאמרת, רמת אביב ג' כן? תחשוב ככה שהאבא מלמד את הילד שלו, זה אנחנו שונה מהאנשים האלה. אנחנו צריכים לקרב את האנשים האלה. נותנים לילדים שיש לך אחריות על, על, על השכנים שלך. אני זוכר בתור רב, הבן שלי עכשיו בן 10, אבל שהוא היה בן, you know, 5-6, פעם ראשונה שהוא הבין, לא שהוא לא ראה, שהוא הבין שיהודי נכנס לאוטו בשבת. כן, הוא הגיע לבית כנסת ונכנס לאוטו בשבת. אני זוכר שביום שהוא פתאום, הוא קלט שוואלה, משהו פה לא בסדר. הוא שאל אותי אם הוא יהודי. כן, הוא ראה שאיך שהוא נכנס לאוטו בשבת. הוא שאל אותי אם הוא יהודי. אבל אני לימדתי אותו, יש יהודים שלא עושים את זה, אבל זה, אני חושב שזה עושה את, את הילדים יותר חזקים, בגלל יש להם responsibility, שהם כאילו השליחים, והם צריכים להתנהג כמו שצריך, וככה מלמדים אותם בגיל צעיר, שזה העבודה שלנו, זה מה שאנחנו פה בעולם. אם יש מקרים שזה לא עזר, וזה, תמיד יש כל מיני מקרים שכאילו שלא עבד, וילדים לצערנו רב, הלכו בדרך שלהם. אבל רובם כולם, אתה נותן להם את החיוב באופן של חיובי, ולא של אופן, אני זוכר גם, היה פה אחד, ויז'ניצר שהגיע, הוא היה סופר. והוא אומר, הנה, אנשים מגיעים אליו עם הילדים שלהם, ואתה צריכים לקנות תפילין לבר מצווה. והילדים, אתה יודע, סקרנים, הם שואלים אותם כל מיני שאלות, ותמיד האבא שואלים, אל תשאל, אל תשאל, אל תשאל, אתה לא יכול לשאול שאלות, אתה לא יכול לשאול שאלות. ילד, הוא 12, קונים לו תפילין, למה הוא לא יכול לשאול? למה זה צריך להיות קטע שמאוד מאוד, you know, closed up, לא יודע, סגור, סגור, למה אתה, הוא רוצה, יש לו, הוא סקרן, הוא רוצה לדעת, הוא מניח תפילין עכשיו משלוש עד סוף החיים שלו, למה הוא לא יכול לשאול שאלות? אבל זה הקטע בגלל, אני חושב שעל הרבה אנשים לא רואים את הילדים, ולא רואים את העבודה שלהם, שהם גם צריכים ללמד את הילדים. וזה קטע של זה, שאתה שולח אותם לבית ספר, וזה זה גם טוב, זה beautiful. אבל אתה צריך גם ללמד את הילדים שלכם, את ההורים, אתה צריך ללמד אותם. וזה שאלות זה חשוב, ולהוסיף את הילדים שלך, בתוך העבודה שלך, שאתה מלמד אנשים, זה דבר מאוד מאוד, it pays off big time, זה דבר שמאוד מאוד טוב, מאוד עוזר לילדים.
אוקיי, אז בעצם אתה מספר על זה שלהורים יש תפקיד מאוד משמעותי בחינוך של הילדים, וכנראה באמת בשליחי חב"ד, שהם נמצאים במקומות מבודדים, שבהם אין בית ספר, אז באמת התפקיד של ההורים הוא הרבה הרבה יותר משמעותי מאשר במקומות שבהם יש מוסדות מסודרים. איפה הילדים שלך לומדים? איפה הילדים בשאר מפעל השליחות לומדים? איך זה עובד?
אז פה בסן דייגו אנחנו מאוד מאוד lucky שיש לנו פה בית ספר, בית ספר של חב"ד. יש פה, בלי הנערה, 22 בתי חב"ד פה בסן דייגו, ויש לנו בית ספר, you know, עם יותר מ-300 ילדים. זה day school, זה לא בית ספר כמו שאתה חושב שאני הלכתי, אבל
זאת אומרת,
אני הלכתי לחיידר, כאילו, אתה יודע, אצל חב"ד, כולם, בכיתה שלי כולם היו חב"דניקים. שם בבית ספר, פה, כאילו, שהבן שלי הולך, יש לו כל מיני ילדים שם, יהודים, אבל כל מיני, you know, דתיים, חילונים, כל מיני ילדים ביחד.
כאילו, הנהלה של חב"ד, כן, אבל הילדים מכל הקהילה.
נכון, זה תחת הנהלת של חב"ד, אבל כל מיני אנשים ששייכים לבתי חב"ד ויהודים בכלל, הולכים לשם, וזה דבר מאוד טוב. אבל השליחים שבמאוד רחוק, מקומות שאין להם בית ספר, לא, ואין להם, יש לנו בית ספר אונליין.
עוד לפני הקורונה.
עוד לפני הקורונה. כשהגיע הקורונה, הרבה מהילדים האלה, הם יודעו איך להסתדר בכלל. הם עושים את זה כבר שנים, ולומדים. דווקא היה לי פה אחד בקהילה, שהוא היה, הוא גר כמה שנים בטיוואן, והשליחים שם, בטיוואן ובקמבודיה, כן, הם שתי מדינות שונות, אבל הילדים מכירים אחד שני בגלל הם באותו כיתה אונליין. הם מכירים אחד השני בגלל הם לומדים ביחד אונליין, יש להם איזה, אולי נחשב בישראל או מישהו משהו כזה, רב שמלמד אותם וכל מיני דברים. מנסים, זה לא פרפקט, ללמוד אונליין זה לא כמו ללמוד בכיתה, אבל לפחות מקבלים איזשהו חינוך במקומות האלה.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. ואיך השליחים בעצם נשלחים? נגיד אתם באופן ספציפי נשלחתם לפה, לסן דייגו, החלפתם שליח קודם שהתבגר, נכון? אבל איך באופן כללי השליחות הזאת מנוהלת? האם יש איזשהו מרכז עולמי שאומר מה לעשות, מה לא לעשות, שמביא תקציבים, שדואג למקום? איך זה בדיוק עובד הדברים האלה?
אני פתחתי פה בית חב"ד, כאילו לא היה פה שום דבר מלפני שהגעתי לפה, אבל בדרך כלל יש לנו מרכז בניו יורק, קוראים את זה מרכז 302, זה המשרד, כאילו ככה קוראים את זה, והם דואגים שמקומות שצריכים לשליחים, נשלחים לשם. ולמה הם עושים את זה? בגלל שלא יבוא מישהו אחר ויגיד, אני הולך שם, כאילו שיהיה סדר בכל המקומות האלה. בקטע של תקציב, אין בכלל תקציב, לא שולחים לך שום תקציב, אתה on your own, אתה צריך לגייס כספים לבד, כל אחד, לצערנו, כל אחד לבד, יש לנו זה, it's the best franchise, בגלל, כל אחד יש לו אותו שם, אבל הוא חייב בעצמו לעשות לעשות הכל לבד, פה לבד.
זאת אומרת, אם אני רואה בית חב"ד בשכונה שלי, אני צריך לדעת שזה המשפחה הזאת, היא בעצם העמותה, והיא בעצם לא מקבלת כספים משום מקום.
נכון.
וואו, אז איך באמת אתם מגייסים כספים? בארצות הברית זה כנראה קצת יותר קל, כי יש את כל התרבות של החברה האזרחית המאוד מפותחת, ושל תרומות בצורה מאוד מפותחת. ואנחנו עכשיו יושבים במבנה שפעם היה כנסייה.
נכון.
איך קיבלתם את המבנה הזה לידיכם?
So, you know, השליחות שלי זה הרבה צעירים פה, הרבה אנשים שרווקים, רווקות, שמגיעים בשבת. האמת היא שלא היה בתכנון לקנות מקומות, היה לנו מקום ששכרנו, וזה היה דווקא דיל טוב, והיה, אנחנו היינו מסודרים קצת.
איפה לים? פתאום,
ממש לפה, ליד ים, 5 בלוקים מפה, ממש על הים. אני חושב שהבית כנסת שלנו היה הבית כנסת הכי קרוב לפסיפיק אושן. ממש, אנחנו אולי 100 מטר מהמים, לא מהחול, מהמים, אני אומר, מהמים עצמו.
בישראל אסור לבנות במרחקים האלה בכלל. גם ב-LA.
כן. אבל המקום הזה הגיע, ואמרנו, וואלה, בוא, אתה יודע, איבדנו כל כך הרבה בתי כנסיות לכנסייה, זה הגיע הזמן לקחת אחת בחזרה. זה עשינו, אבל עשינו, זה דווקא סיפור מאוד מעניין, בגלל שהתחלתי לגייס כספים פה מאנשים, והבניין עלה לנו 1.8 מיליון לקנות, וקיבלתי משכנתה 75%, זאת אומרת שאני צריך למצוא מאיזשהו מקום $450,000 לדאון פיימנט למקום.
וקנית את זה בעצם מעמותה של כנסייה שהייתה ונסגרה?
שהייתה קיים, כן, כן, שהיה פתוח, ואנשים פה וכל מיני, you know, כן, אבל הם רוצו לעבור מקום בגלל, זה לא היה מספיק מקום משלם. אז לא, הלכתי, התחלתי לגייס כספים, וגייסתי $360,000. אני $90,000 פחות, ומחר אני צריך לסגור איתם. ופה בארצות הברית, אם אתה שם דיפוזיט לבניין שאתה קונה, ואם אתה לא יכול לסגור, אתה לא יכול לסגור את העסק, אתה מאבד את הדפוזיט שאתה שם, והיה שם כבר הרבה כסף שם, אז לא יכולתי לאבד את זה, כאילו. אז הלכתי בכל המקומות, עם אולי הלוואה מפה, הלוואה משם, שאני צריך $90,000, איך, הנה, כמה חדשים, שום דבר עזר.
סיפור חסידי עכשיו עומד להיות?
זה מדהים, אני אסביר לך למה. ב-4 בצהריים, בסוף היום, התקשרתי לכומר, אבא עצמו, ואמרתי לו, תשמע, מחר אני צריכים לסגור, אבל אחד מהתומכים, לא יודע, לא יסתדר וזה, אני $90,000 פחות מה שאני צריך לסגור. אז אמרתי לו, אם אתה יכול לעשות לי אישית, לא חב"ד, אישית, הלוואה של $90,000. הוא אמר לי, רבי, for you anything. זה מה שהוא אמר לי. הוא נתן לי הלוואה, $90,000, לסגור את זה, זה קומר, זה לא מישהו...
לא חבדניק.
לא חבדניק, לא יהודי, לא זה, אף אחד לא רוצה לעזור. הוא יודע, אחרי שקנינו, הוא הגיע לפה, אתה יודע, לקחת את הדברים, פגשת אותו, הוא אמר, אני צריך לשאול אותך שאלה. ששמת offer on the building, ששמת offer על זה, כמה כסף היה לך בבנק? אמרתי לו, אפס. זה לא היה בתכנון אפילו, זה דבר. אז הוא אמר לי, רבי, that's blind faith.
כן.
אמונה פשוטה. זה הקטע של יהדות, אמונה פשוטה, זהו. Yeah, מה?
אתה בעצם מעלה פה גם את השאלה של יחסים של יהדות או של חב"ד עם גויים. זאת אומרת, הרבה בתי חב"ד נמצאים בקרב אוכלוסייה ש-99.9 ממנה גויים. ונשאלת השאלה בכלל, מה היחס או מה הקשר שמפתח בית חב"ד או שליח חב"ד עם גויים? האם יש מסר כלשהו שרוצים להעביר גם לגויים?
דבר ראשון, זה קטע מהתורה. אנחנו ממלכת כהנים וגוי קודש. צריך ללמד את הגויים גם. ודווקא פה יש לנו די relationship טוב עם הגויים פה מסביב. יש כל השכנים פה, גויים מכירים אותנו טוב, ומכבדים אותנו. אני יודע שבארץ אולי זה קצת שונה, לא יודע, you know, לא גרתי בארץ הרבה זמן, אבל בכלל לא גרתי, הייתי בישיבה כמה שנים, הרבה שנים. אבל פה יש להם respect, יש להם respect למשהו שבמיוחד לבן אדם שאוחז את עצמו ב-higher standard. זאת אומרת שאתה בן אדם שהולך ואתה שומר שבת ואוכל כשרות ואתה הולך עם כיפה וציצית ואתה you're looking after yourself, אתה מאמין בתורה ואתה, תשמע, רוב הגויים היום זה כבר, אתה יודע, זה Christians וזה כל מיני דברים, הם מכבדים יהדות, ובן אדם שעושה את כל המסירות נפש, הוא מכבדים אותו. ודווקא כאן בהרבה פעמים שהיו, אתה יודע, פיגוע בארץ או משהו בצ'רלסטין פה היה פה לפני כמה שנים, אתה יודע, כל מיני אנטישמים וכדורים כאלה, חבד פאווי שהיה שם את יריות, וכאן בפיטסבורג, הרבה מהשכנים הגיעו והביאו פרחים ועם מכתבים יפים וכל מיני דברים כאלה. אז באמת הם רואים שאתה מאמין במשהו, הם they respect that.
אמנם סן דיאגו קצת עיר יותר אדומה, נקרא לזה, מאשר LA, אבל מרגישים את האנטישמיות שעולה פה בסן דיאגו, בכלל בארצות הברית? זה משהו שמרגישים ברחוב, בחיים היומיומיים?
האמת? לא. בכלל לא.
כן, האמת היא עיר מקסימה סן דיאגו.
כן, אתה במה. יכול ללכת ברחוב עם ציצית וכיפה אני גר פה הרבה הרבה שנים, ובאמת לא, אני יכול לספור אולי על יד אחד מישהו אמר משהו, אני זוכר, אני גדלתי, נולדתי וגדלתי באנגליה, ושם היה הרבה הרבה יותר קשה. פה בכלל, בכלל לא.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
ואיך בכלל מתנהלת חסידות בגדילה ללא אדמור? זאת אומרת, יש שתי חסידויות שאנחנו מכירים, שהן ללא אדמור, והן דווקא חסידויות שמאוד מצליחות לגעת בלבבות של אנשים. חב"ד וברסלב, רבי נחמן. ואם אנחנו סופרים את מספר השליחים שיש כיום מול מספר השליחים שהיה בזמנו של הרבי, זה פי 100, פי 1000, משהו בסגנון הזה?
כמו שמעתי מקודם, שהרבי לא עשה חסידים, הוא עשה leaders, נכון? הוא רוצה שאנשים ילך ולהדליק את הנשמה ושל האור של השני, והוא הוביל לנו מסר, די משמעות, מה לעשות בחיים, ואיך להתנהג בחיים. כל הכלים שאנחנו צריכים להצליח, יש לנו אותם. ואנחנו מגישים את הרבי איתנו כל הזמן, כל פעם שאתה הולך ודבר יהודי, יש לך בקשר יהודי, ואתה לומד את התורה של הרבי, ואתה עושה את העבודה שלו, כאילו משהו, הוא לימד אותנו בכל החיים שלו, אתה מרגיש הרבי איתך, אתה יכול לשאול כל שליח, כמה ניסים היו להם, כמה דברים שהם הרגישו שהרבי איתם בכל הדרך.
אתה יכול לתת איזה סיפור? אתה יכול לתת איזה סיפור?
כל מיני סיפור, אני אגיד לך סיפור, אולי זה מפורסם קצת, יש לי great uncle, לא יודע, דוד רבה, איך אומרים את זה בעברית? כן. דוד רבה, כן?
דוד רבה.
הרבי שלח אותו לארגנטינה, לשליחות שם. לפני הרבה שנים, הוא כבר לא חי. וחלק מהעבודה שלו היה ללכת, בארגנטינה יש כל מיני איים, איים קטנים, ששם ברחו הרבה יהודים, אחרי השואה ברחו שם המון יהודים, והעבודה שלו גם היו ללכת לאיים הקטנים האלה, גם לתוועד איתם, לראות מה שהם צריכים בקשר של יהדות. והדרך שהם נסעו לכל עיר, אתה שם את האוטו שלך על הספינה כזה, זה היה raft more than ספינה.
כן, מעבורת.
מעבורת, אבל לא כמו של היום, של הפעם, שהם כמה חוטים וזה. בקיצור, הוא שם את האוטו שם, והוא חושב, אני צריך להתפלל שחרית, אני יושב באוטו, אני אניח תפילין, ואני אעשה מה שצריכים בבוקר. לא יודע, שהיה שם איזה תאונה, והאוטו שלו נפל לתוך המים. איתו בתוכו, אני לא יודע אם אתה יודע, אם אתה מנסה לפתוח דלת באוטו, בתוך המים, אז אי אפשר. זה בכלל אי אפשר. הוא מנסה לשבור עם כל הכוחות שלו, לשבור חלון, לעשות משהו, אבל עם הלחץ של המים, היה אי אפשרי, הוא לא יכול לפתוח. זאת אומרת, וואלה, אני הולך למות. הוא התחיל להגיד שמה, וכל וידאו, כל מיני דברים שהוא מתחיל שם. ופתאום הוא מרגיש איך שהרבי נכנס לאוטו, ולוקח לו ביד, ומוציא אותו מהאוטו. וזה לא, זה הקטע שאתה לא... הוא ראה את זה, הוא הרגיש את זה. והוא עלה למים ולתחו לו לבית חולים וזהו, קיצור, הוא survived, הוא היה, אבל הרבה שליחים תמיד בכל מקומות בעולם יש להם סיפורים מדהים, אם אפשר רבי איתם כל הזמן, נכון שהוא לא פה פיזית איתנו, הוא לא אבל הברכות והתפילות וכל מיני דברים, אתה חי עם התורה ועם הדרך שהוא לימד אותנו, אתה תרגיש אותו כל החיים שלך. זה הכוח של הרבי נתן לנו בכדי לעשות את זה. אתה צריך to channel את הכוחות של הרבי, ואם אתה יכול לעשות את זה, אתה ממש מרגיש אותו עם כל הדרך.
אז בואו נמשיך לדבר על הכוחות האלה. כי בעצם הרבי היה רב בעל כתפיים מאוד מאוד רחבות, שהרבה מאוד רבנים בכל העולם כיבדו אותו. והוא שלח הרבה מאוד שליחים, רבנים, לכל רחבי העולם. וכשהוא היה בחיים, היה אפשר לשאול את השאלות הלכתיות, וכל מיני שאלות בסגנון הזה. אבל יחד עם זה גם, מה שהיה מיוחד ברבי לובביץ', זה שהוא נתן לשליחים שלו, גם תוקף הלכתי לפסוק לקהילות שלהם, כראות עיניהם, כמובן, בהתאם לכללי ההלכה שמסורים מסיני, אבל הוא נתן את ה, נקרא לזה, את האנרגיה הזאת, או את הסמכות, או את התוקף הזה, לרבנים למטה לפסוק. וכשהייתי עכשיו אצלך בשבת בבית כנסת, אתה שמת את אחד הלקחים שאימא שלי הרבה שנים מאוד התלוננה על בתי כנסת אורתודוקסים, שבבתי כנסת אורתודוקסים אין הסבר על התפילות, אין עזרה בלמצוא איפה אנחנו נמצאים, ואתה כאן בעצם ניכר מהמעשים, שאתה פוסק, שבעצם גם השליח ציבור יכול לדבר תוך כדי התפילה ולהגיד אנחנו בעמוד כזה או בעמוד אחר, גם בחלקים שבהם לכאורה זה הפסק. ואני מאוד שמחתי, יחד עם זה ששאלתי את עצמי, מאיפה הפסיקה הזאת נובעת, ואיך בעצם הגעת לפסוק אותה?
אתה צריך לזכור שאנחנו לא בית כנסת של אורתודוקסיה, כי אנחנו בטח אורתודוקסים, אנחנו חב"ד, אבל אנשים שמגיעים לפה בכלל אורתודוקסים, זה אנשים שלא מכירים שום דבר של יהדות, אנשים שמאוד מאוד מאוד רחוק מהיהדות. זאת אומרת, רוב התפילה הם פשוט לא מבינים. זה אנשים שמדברים, אתה יכול להסתכל על הסידור שלנו, זה בכלל, זה לא בעברית, זה בעברית באנגלית, וקוראים באנגלית. ומה שאנחנו יכולים לקרוא באנגלית, אנחנו קוראים באנגלית, למה? בגלל זה פשוט יותר קל לאנשים פה. האמת היא שלפי ההלכה אסור להפסיק בתפילה, ועדיין אני אוחז בזה, אסור להפסיק בתפילה, אבל המניין שלנו, כאילו התפילות, זה קטע של אתה מלמד, זה קטע של חינוכי, שאתה מלמד לאנשים. ולכן אם אני לא עושה את זה בכלל, לא יהיה לך מניין, אנשים לא יבואו, לא יודעים איפה אתה אוכל, ורוצים להיות חלק מהתפילה, אתה צריך to get them involved בתפילה. זה דבר שאתה יכול לעשות בחב"ד, במניין בחב"ד, בגלל זה קטע של, אתה מלמד אותם, זה קטע של חינוך, אבל בית כנסת רגילה, שיש שם אנשים דתיים וזה, באמת יש לעשות.
כן, עשו מבחינת...
כן, הלכתי, כן. כי הלכת... וגם מה, 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 מה ההפסקה? אתה אומר, את הדף, איפה אתה אוחז, קטע של תפילה, זה לא שכה, אתה מדבר על, אינו, מי ניצח את הגביע, מי זה, אתה מדבר קטע של תפילה, זה לא, כן. זה לא קטע של, כאילו, אתה רוצה להפסיק, אתה עדיין מדבר על הקטע של תפילה.
כן, האמת היא, אחד הדברים שמאוד אהבתי בקריאת התורה, היה שקוראים את הראשון, שני, שלישי, ובין לבין, מי שעומד ליד הגבאי בעצם מסביר באנגלית מה עומד לקרות בקריאה הבאה. זאת אומרת, אנחנו עומדים לקרוא עכשיו עליית שני, בעליית שני מספר על 1, 2, 3, 4, 5.
זאת אומרת, זה מאוד חשוב.
זה משהו שגם שוב פעם ראשונה שאני רואה, ואני חושב שאולי אפשר לאמץ את זה בהרבה בתי כנסת, אפילו עם בתי כנסת של דתיים, אפשר להסביר פירוש יותר עמוק על זה, על הקריאה הבאה, ולא בשביל לשמור את הקריאה כדבר חי, כדבר הוא פשוט באמת של לימוד שכזה, ושהוא גם לא לוקח הרבה זמן, ממש זה היה כל פעם 20-30 שניות, אבל ידעת מה אתה עומד לקרוא, וגם הרבה פעמים זה נותן לך הסתכלות אחרת, גם אני שקורא בעברית, לפעמים חלק מהמילים לא הכי ברורות, או לא ברור לי מה הנושא של אותה קריאה הבאה, וזה היה מאוד יפה.
מלך דוד אמר, מכל מלמדי השכלתי. כן, מכל מעולם דיין סקלט. זאת אומרת, כל מה שאתה פוגש בחיים, כל מה שאתה אקספיריינס בחיים שלך, אתה יכול ללמוד מזה. אולי זה דבר שאתה יכול, לא יודע, להפעיל בארץ, לראות, לדבר על, על הפרשה. זה דבר, אני חושב, זה מאוד מאוד חשוב. אתה יודע, הפרשת השבוע, זה צריך, דבר שאתה צריך לחיות בו. ואנשים מגיעים לבית כנסת, ורובם האנשים פה, אתה יודע, אמריקאים לא, לא, לא מבינים, אפילו שהם קוראים עברית, הם לא מבינים כל כך טוב, אתה לשון קודש, מה שכתוב בתורה, זה פשוט להסביר להם מה, מה, מה כתוב שם, מה, מה הולך לקרות. זה לא, זה, אני חושב שזה דבר מאוד, מאוד חשוב. עוד פעם, צריך להזכיר שאתה, בית חבד זה מקום שאתה מלמד, זה כמו, אתה הולך לבית ספר, כאילו, זה לא כמו בית כנסת ש, שאתה יודע, אנשים שמאוד, מאוד, דתיים ועושה, הולכים לבית כנסת שנים, שנים, זה, זה, זה שונה.
כן, אז אם דיברת על דברים שלומדים מאחרים, איזה דברים אתה למדת מבתי חב"ד אחרים או מחברים שלך, שהרי יש לכם את הכנס כל שנה ויישמת פה? זאת אומרת, מה קורה כאן בבית חב"ד? אם תוכל לתאר לי איך נראה השבוע שלכם, איך נראה את השבת שלכם, איפה אתם גרים?
כן, יש כל שנה כנס השלוחים, זה זמן ש... אוהבים להגיד שזה זמן שאתה הולך ללמוד, אבל האמת היא שזמן הולך פשוט להיות עם החברים. אתה יודע, אתה, כל השנה אתה בשליחות, אתה מדבר עם אנשים, במקרה שלי רובם לא דתיים, לא שומעים שבת, לא זה. פתאום יש לך את החברים בגיל שלך, בכיתה שלך, שלחת לבית ספר איתם, ואתה יכול להתוועד איתם ואתה enjoy it.
שזה גם חשוב.
זה מאוד חשוב, וחוץ מזה, יש לנו, אתה יודע, במיוחד היום יש את כל האלקטרוניקס, וכל הדברים שאתה יכול, קבוצת וואטסאפ, יש לנו הרבה הרבה קבוצות, ופייסבוק וכל מיני דברים כאלה, שאלות. היום, יש פה, ברוך השם, כל כך הרבה שליחים, אתה צריך, לא צריך אפילו, באנגלית אומרים, to reinvent the wheel. אתה לא צריך
להמציא את הגלגל.
נכון, להמציא את הגלגל. למה? בגלל מישהו אחר עשה את זה פעם. וזה עוזר לנו, כל אחד ממש, הרבה הרבה. אתה רוצה לעשות אירוע, אתה רוצה לעשות משהו, יש לך איזה אידיאה או משהו, אתה יכול להסתכל quickly on Facebook או WhatsApp וזה, ותשלוח לקבוצה שלך וזה. ואני עשיתי את זה, אני עושה, יש לי פה כבר flyer, יש לי פה הכל מוכן, זה באמת, זה הקטע של איש את ראי יעזור, זה הקטע של זה.
טמפלט, אבל איך נראה, נקרא לזה, השבוע שלכם כאן בבית חב"ד בסן דיאגו?
אצלנו פה, ברוך השם, אנחנו מאוד מאוד עסוקים, אני אישית עוסק בהרבה צעירים, רווקים, רווקות, והם צריכים הרבה הרבה צומי כל הזמן, ובמיוחד בשבת, אני עושה כל שישי פה ארוחה ענקית, לכל מי שרוצה לבוא, בגלל רוב האנשים אין להם בית ללכת, אין להם, אנחנו הבית שלהם, אנחנו המשפחה שלהם, אין להם שום דבר, וגם לא מגיעים האנשים שיש להם, למשל, סעודת שבת. הקטע של סעודת שבת אצלהם, זה בכלל foreign, זה לדבר שהם לא עשו בחיים שלהם, והיום they swear by it because זה כל הם מחכים כל השבוע עד השבת הזאת, פשוט שיהיה לכם איזה קשר של יהדות, קשר עם אנשים אחרים וכולי וכולי. אבל יש לנו פה מניין כל ברוך השם שהתחיל מקורונה דווקא, בגלל בזמן הזה היה לנו לצערנו הרבה אנשים שמרו קדיש ועשינו מניין, התחלנו את זה בזום, למרות שזה לא מניין הלכתי, אבל כל יום, כל בוקר, הכל היה פה סגור, הכל היה פה מת, אתה הולך ברחוב לא בן אדם. התחלנו ב-8 בבוקר פשוט להתפלל ביחד על זום, ואחרי 3 חדשים אמרנו די, צריכים להיפגש, והתחלנו מניין, עכשיו זה שמה השנה שהתחלנו מניין כל בוקר, וברוך השם יש לי ילדים שצריך לשלוח אותם לבית ספר, ושליחות זה 24/7, זה לא דבר שאתה עובד בשביל from 9 to 4, זה דבר שאתה עובד באמצע היום, אתה מקבל באמצע הלילה, אתה מקבל טלפונים, זה בבית חולים, זה בבית צוהר, זה פה, זה שם, אתה צריך לעזור, זה בן אדם, יש לי, קיבלת היום הלילה טקסט מאימא בפילדלפיה, הבן שלה, למדו את הבן שלה, he's homeless, היא מחפשת אותו, צריך להתקשר למשטרה, למצוא, לתמונות, וזה, ברוך השם, we're not bored.
כן, זה בטוח. האמת, יש עוד משהו שחב"ד מיוחדת בו, וכל התחום הזה שהזכרת של שימוש בטכנולוגיה, זאת אומרת, הרבה מאוד חסידויות, הרבה מאוד זרמים בעולם החרדי, פחות משתמשים בטכנולוגיה, והרבי הכנס את זה כבר אז מתחום של עיתונות, מתחום של רדיו, טלוויזיה. מאיפה נובע כל הקשר הזה לטכנולוגיה של חסידות חב"ד?
דווקא זה דבר שהרבי דיבר על זה.
וגם ביצע בעצמו.
נכון, זה פעם הרבי אמר שהקטע של טכנולוגיה, בן אדם יכול, ככה הרבי אמר, הבן אדם יכול לשבת בצד אחד בעולם, ועוד יהודי יכול לשבת בצד שני של העולם, יכולים ללמוד תורה ביחד, זה מדהים, זה מדהים. וזה הקטע שאנחנו משתמשים, שזה עוד, זה עוד קטע שאנחנו יכולים להשתמש בו, ונכון, כמו כל דבר בעולם, יש טכנולוגיה שלא טוב, במיוחד של יהודים וזה, אבל אם אתה משתמש אותו בדרך הנכון, אתה משתמש בו.
ועוד משהו שמיוחד זה שתיית אלכוהול בחבד. מה העניין מאחורי הדבר הזה? אנחנו ככה מכירים מי שהיה בסעודות שבת של רווקים, שבאים ועושים לחיים וגומרים בקבוק אחרי בקבוק.
נכון, אם זה דבר טוב, אני יכול להגיד לך שלא, רשמי, זה לא דבר לא טוב, אבל הקטע של להגיד לחיים, זה במיוחד ששתי יהודים נמצאים ביחד, ואומרים לחיים, מורידים שם את האגו מאחד שני, ונהיים אחד עם השני. ואחר כך אתה יכול לדבר מהלב שלך על הלב שלו, והלב שלו על הלב שלך, כאילו אתם האחים, you know, בלי barriers, בלי מחיצות, וכל מיני דברים, כן נכון. אז זה הקטע של החיים, אבל גם יש אנשים שלוקחים את זה, you know, לאקסטרים, וזה גם לא טוב. תמיד אקסטרים זה לא טוב.
אוקיי, אז ככה, בנימה אופטימית, אם יש איזשהו ספר, סרט, סדרה, שיעור מומלץ של הרבי, או כל דבר אחר שאתה רוצה להמליץ למאזינים שלנו, נשמח אם ככה תמליץ.
הרבי חי את כל החיים שלו עם המסר של ואהבת לרעך כמוך. וזה דבר מאוד מאוד קשה לעשות. באמת, מאוד קשה לעשות. אתה לא יכול, זה לא דבר חשוב. אני אוהב את החבר שלי, אתה, להרבה פעמים, בן אדם יכול להגיד את זה, אני אוהב את כולם, אני תמיד, אבל אתה שואל אותו על הבן אדם פרטי, הבן אדם הזה, הוא גנב, אתה שואל אותו על הבן אדם השני, אתה יכול ללמוד הרבה מהגויים למשל, מהגויים, אתה שואל אותו מי האקאונטנט שלו, הוא אגיד לך, עורך חשבון, נכון, עורך חשבון, מי אחר עורך חשבון, יש לי יהודי, חבל על הזמן. הוא עורך חשבון הכי טוב בעולם. אבל אני שונא את הגויים. אני שונא את היהודים, סליחה. הגויים אומרים, אני שונא את היהודים. מי הרופא שלך? הקרדיולוג שלי? הוא יהודי, קוראים לו קוין, והוא אחד האחי. אבל אתה שואל אותו על יהודים? יהודים הוא האנטישמי הכי גדול. היהודים אומרים הפוך. היהודים אומרים, מי קם חכי ישראל? ככה היהודי אומר. אתה שואל אותו יהודי, מה אתה אומר ליהודים? מי קם חכי ישראל, נכון? אבל מה עם הבן אדם החבר שלך שיושב לידך בבית כנסת? הבן אדם הזה, הוא גנה, הוא
מדבר בתפילה.
כן, הוא הרביץ לאשתו וזה. מי קם חכי ישראל? מה עם השכן השני שלך? יש לו מה להגיד עליו. אתה צריך להבין שהקטע של ואהבת לרעך כמוך, זה לא דמיון, אתה צריך לחיות בו, וזה מאוד מאוד קל, אני חושב שזה דבר קל, זה לא דבר קל, זה דבר מאוד מאוד קשה, צריכים לעבוד על זה כל הזמן, להיות, to be there for other people, כל הזמן.
שזה חיבור שאתה ממליץ עליו, ככה ללמוד, לקרוא?
חסידות יש המון מה ללמוד, אבל במיוחד התניה זה ספר שכתב אדמו"ר הזקן, זה כמו קוראים את זה באנגלית, a self-help book. זה ספר שאתה יכול, אם אתה רוצה לעבוד על עצמך, אתה לומד את הספר הזה. וזה משנה איך אתה מסתכל על העולם. אתה עובד על עצמך בתור בן אדם. רוב האנשים, אתה יודע, חכמים, ומבינים הכל בעולם, על מה שאתה לומד יותר, ואתה לומד יותר, אתה מבין שאתה מבין שום דבר. זה הכל שטויות.
יש איזה פירוש טוב שאתה ממליץ לגבי התניה? כי שוב, זה נכתב באמת על ידי אדמור הזקן, לפני למעלה מ-200 שנה.
היום יש הרבה פירושים על זה. יש, אני חושב, בארץ יש אחד שקוראים לו שייס טאוב, אני חושב. או, טייב, שכחת את השם כבר. יש כל מיני ספרים על הפירושים על התניה, איך שאתה יכול להביא את זה, להבין את זה יותר, ממש קל, כמו ספר, פשוט לקרוא את זה, כמו שאתה קורא ספר, שלא צריך ללמוד כדי...
שזה חטוב, אולי, אפילו אתה יכול להביא את זה לפירוש באנגלית.
Lessons in Tanya. it's a beautiful book, כזה, אתה יכול ללמוד מזה באנגלית. אבל כל החסידות של הרבי דיבר על הפרשה, לא רק פרשה שהיה לפני 3,000 שנה. איך אתה יכול להשתמש בו ביום? איך אתה חי עם זה? עם כל השבוע, בתוך העבודה, עם האנשים שאתה פוגשתם כל הזמן. איך להביא את הפרשה ולחיות בו.
זה המסר שבעצם של התניה. איך בעצם אפשר לקחת את הדברים שאתה רואה היום ולחבר אותם לתורה?
כן.
תודה רבה.
בכיף.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.